פעם ביומיים או פעם בשלושה ימים, אבל בערך פעמיים שלוש בשבוע אני מקבל טלפון. תפסתי שהילד שלי או ילדה שלי גונבים. גונבים, שילד או ילדה גונבים. רוב המקרים זה מתחיל מהארנק של האמא, אחר כך זה גולש למקומות אחרים, אבל בעצם יש בעיה חינוכית שאחוז גדול מאוד של הורים צריכים להתמודד איתה. זה בעיה שפתאום ילד שהוא ילד חיובי, ילד טוב, אני לא מדבר על ילד מופרע, ילד טוב ונורמלי, ופתאום אנחנו מגלים שהוא גונב כסף. זה נושא שקיים. וננסה להבין א', מה זה, מאיפה זה בא ואיך מטפלים בזה, איך מתמודדים עם זה. לשאלה הזאת יש כמה צבעים, יש כמה מקומות, צורות, איך להסתכל עליה. יש ילד שהוא נורא רוצה משהו, והרצון שלו זה רצון נורמלי, ילדותי, והוא מרגיש צורך מאוד מאוד חזק להשיג משהו, לקבל משהו, אין לו דרך איך לקבל את זה, והוא מנסה לגנוב. בעצם הסיבה שהוא גונב בא ממקום מאוד ילדותי. הוא אפילו לא מבין מה זה ומה המשמעות של זה וכמה זה אסור. הוא יודע, בנמעלה הוא יודע שאסור לגנוב, אבל אין לו ממש, אין לו בשלות, אין לו בשלות להבין למה לא לגנוב, מה רע בזה. והוא בא וגונב ממקום מאוד מאוד ילדותי. זה בעצם, אין ילד שלא גונב מבחינת מה שנקרא לקחת פעם סוכריה בלי רשות, לקחת פעם, שזה בעצם גם סוג של גניבה, אבל אנחנו מתייחסים לזה כמשהו נורמלי. אז הילד לא יודע את ההבדל בין לקחת סוכריה בלי רשות לבין לקחת 10 שקל מהארנק של אמא, או 2 שקל או 5 שקל. לא תמיד הילד מבין בכלל שהמעשה הזה של הגניבה הוא בעצם מעשה אסור, מעשה פסול. לא תמיד הילדים מבינים את זה. לפעמים כל הגניבה באה ממקום מאוד מאוד ילדותי. זה הסוג הראשון והכי קל לטיפול, כי אם אנחנו נגיב לו ונסביר לו ונידע אותו את הגבולות הנכונים של ההסתכלות על כזה נושא, יש סיכויים שהדבר הזה היה חד פעמי והוא לא יחזור. הסוג השני של בעיה היא כבר בעיה יותר קשה. זה ילד שמה שנקרא לא שולט בדחפים. זאת אומרת, לפעמים יש ילד שאין לו שליטה בדחפים. הוא רוצה משהו, זה חייב להיות, וכל דחף שיושב עליו הוא לא שולט עליו. אז זה יכול להיות בלגנוב, זה יכול להיות בלתת מכות, זה יכול להיות בכל מיני כיוונים, זה יכול להיות התכונה והבעיה שנקרא חוסר שליטה בדחפים. זה הסוג השני של בעיה. זה כבר מחייב טיפול הרבה יותר רציני. זה כבר מחייב ללמד ילד ולתרגל אותו לנושא של שליטה בדחפים. לא כל הילדים הם לגמרי נורמליים בנושא הזה, וזה נושא שבהחלט בא ממקום שצריכים, הוא מחייב טיפול מערכתי, לא רק טיפול בנושא הגניבות, אלא הוא מחייב טיפול מערכתי בכל התחום הזה של מה שנקרא שליטה בדחפים. יש עוד בעיה, עוד סיבה למה ילד יכול לגנוב. זה ילד שיש לו בעיות רגשיות. ילד שמרגיש שהוא לא שווה. ילד שמרגיש שהוא פחות טוב מאחרים, שהוא פחות שווה מאחרים. ילד שחי עם בעיות רגשיות, יש לו הרבה פעמים ילד בעיות רגשיות מהר מאוד מגיע לגניבות. יש לזה כמה סיבות, לא אחד. לפעמים הבעיות הרגשיות שהילד חי בהרגשה של אני לא שווה, כשהוא גונב ולא תופסים אותו, אז הוא יותר חכם מהאלה שהוא גנב מהם. הנה עובדה שאני הצלחתי לגנוב, עובדה שהם לא הצליחו לתפוס אותי, וזה נותן לו איזה פיצוי רגשי שהוא כן שווה. זאת אומרת, ההרגשה שאני לא שווה, הנה אני כן שווה, אני יותר חכם מהם, אני אגנוב והם לא יתפסו אותי. זה סוג אחד של בעיה. סוג שני של בעיה זה שילד צריך כסף כדי לקנות את המעמד שלו בחברה. והרבה פעמים ילד גונב וקונה עם זה ממתקים ומחלק לחברים כדי שהוא יקנה מעמד בחברה. מאוד מאוד מצוי גנבות על רקע של קושי רגשי סביב המעמד החברתי של ילד. הסוג הזה לא מתאפיין דווקא בגיל הצעיר, הוא קיים גם בגיל ההתבגרות וגם בגיל המבוגר אפילו. אפילו בגיל המבוגר קיימת הבעיה של אותם ילדים שגונבים כדי להשתמש עם הכסף, כדי לקנות לעצמם מעמד בחברה. כן. מה נקרא? לא הבנתי את השאלה. ככל שילד עושה את זה בגיל יותר צעיר, זה פחות גרוע. כי בגיל, ככל שזה בגיל יותר צעיר, ומטופל בגיל יותר צעיר, אנחנו, ככל שזה גיל יותר מבוגר, הטיפול כבר הרבה יותר מסובך והרבה יותר קשה. ודאי שהגיל הצעיר הוא הגיל הכי חשוב מבחינת הריפוי של של הנושא הזה. אז אמרתי, יש לנו את הילד שגונב כדי לקנות לו מעמד בחברה, ויש לנו את הילד שגונב כי הוא סובל מבעיה של שליטה בסיפוקים. זאת אומרת, כשהוא רוצה לקבל איזושהי הנאה, איזשהו דבר של סיפוקים, ואין לו את זה, הוא רוצה ממתקים, ואין לו, הוא רוצה נגן, ואין לו, הוא רוצה איזה צעצוע, ואין לו, הוא רוצה גיימבו, ואין לו, הוא יגנוב כדי להשיג את הכסף, כי יש לו בעיה של שליטה בסיפוקים. הוא חייב כל הזמן לקבל את כל הסיפוקים, את כל הצרכים שלו, ואיפה שהילד לא מקבל את כל הסיפוקים, את כל הצרכים, הוא מרגיש קשה לו נורא. קשה לו נורא, זה בשבילו סבל לא פשוט. אז שוב פעם, מה שחשוב פה זה ללמד ולתרגל את הילד לנושא של שליטה בסיפוקים, שזה נושא שלא קיים דווקא בתחום של גניבות. הנושא הזה קיים בעוד כמה נושאים ובעוד כמה תחומים. אבל הנה, יש לנו מגוון של סיבות למה ילד גונב. אין סיבה אחת. בדרך כלל אין סיבה אחת למה ילד גונב. עכשיו, יש עוד סוג שאני מקווה שהוא קטן. יש סוג שהאבא או האמא אנשים לא ישרים, והילד מקבל עולם מושגים מעוות דרך הדוגמה האישית של ההורים. ילד בן שש שהוא נראה נמוך ורזה וקטן, ועולים איתו לאוטובוס ואומרים לנהג שהוא עוד לא חמש כדי לא לשלם את הכרטיס. חסכנו את ה3.5 שקל של כרטיס, לימדנו את הילד שזה בסדר לגנוב, כי בעצם גנבנו. אנחנו גנבנו מהאוטובוס 3.5 שקל, ניצלנו את הזה שהילד הוא רזה וקטן והוא נראה ככה, אבל בעצם לימדנו את הילד לגנוב. ויש עשרות דוגמאות של כל מיני דברים קטנים שהורים עושים. הדוגמה האישית היא אחד הכלים הכי חשובים בכלל בחינוך ילדים, בכלל, אבל כמעט לא פגשתי, כמעט לא פגשתי אדם ישר שהילד שלו גונב. זאת אומרת, רוב המקרים, כשאדם נותן דוגמה אישית של יושר קיצוני, לא סתם, לא היושר הרגיל, אני לא מדבר על שלא עשיתי, לא סור מרע, אלא יושר ברמה של עשה טוב. זאת אומרת, כשילד רואה שאבא שלו ישר מעבר לסטנדרט הנורמלי, ילד כזה יחכה את אבא שלו בנושא של יושר, ורוב הסיכויים שהילדים, אבל עוד פעם, כשאני אומר ישר, זה לא סור מרע. ילד שאבא שלו לא גונב, הוא עוד לא דוגמה של אדם ישר. אדם ישר זה דוגמאות הפוכות. אדם ישר זה דוגמאות הפוכות. למשל, נסענו, אני זוכר, היום כבר אין את זה נדמה לי, אני חושב שאין את זה היום. אבל בזמנו היה דבר כזה שהיו קונים כרטיס לרכבת ונוסעים, ואם לא בא מבקר, אז אפשר להשתמש עם הכרטיס הזה לעוד נסיעה. כל זמן שהמבקר לא היה עושה חור בכרטיס, כמו כרטיסייה, שכל זמן שאין לה חור, אז אפשר לנסוע. אז יש אבא שעלה לרכבת ולא הגיע מבקר, ויש לו כרטיס לנסוע עוד הפעם. ויש אבא שעלה לרכבת ולא הגיע מבקר, והוא לוקח את הכרטיס בסוף הנסיעה וקורע אותו. כי מצד היושר, זה שהמבקר לא בא, אני צריך לשלם את הנסיעה, מה זה משנה? כשילד רואה את אבא קורע את הכרטיס, זה דוגמה חיובית של יושר. זה דוגמה חיובית של 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 יושר. זה לא סור מרע, זה לא שילד, אלא זה עשה טוב. זאת אומרת, יש הרבה דברים שילד יכול לראות שהמילה שלי היא מילה בכל מחיר. ההתחייבות שלי היא התחייבות בכל מחיר. וכל כסף חייב להיות 100% כשר ו100% ישר ו100% נכון. ילד מרגיש את זה בכל מיני תחומים בחיים, ובדרך כלל מדובר בכסף מאוד קטן, בפרטים מאוד קטנים. אבל הנושא של דוגמה אישית בתחום של יושר, בדרך כלל מכניס ילד לבדיוק אותם מושגים. היה אצלי לא מזמן איזה אחד שהוא מנהל איזה ארגון גדול, והוא קנה אוטו חדש, וכנראה מישהו מקנה בו או מה, אז הלשין עליו למס הכנסה שהוא קנה אוטו מהכספים של הארגון. שלחו לו הזמנה ממס הכנסה. הוא בא להתייעץ איתי. אמרתי לו, אתה קנית את האוטו עם מזומן או עם צ'ק? הוא אומר לו, קניתי עם צ'ק בנקאי. והצ'ק בנקאי מאיפה לקחת? מהחשבון בנק שלך? הוא אומר, כן. אמרתי לו, תשמע, אז אין לך בעיה. אין לך בעיה. ברגע שאתה מראה שהוצאת מהכסף שלך, מהחשבון בנק שלך, צ'ק בנקאי, וקנית, אין לך מה לפחד ממס הכנסה. אתה בסדר. אבל תגיד לי, כל הארגון שלך, זה ארגון גדול עם הרבה כסף, הכל אצלך נקי באמת? כי אם אתה בא אליהם, הם לא יבדקו רק את האוטו, הם כבר בודקים אותך הכל. אז אשתו, גם יש בהשמה, אז אשתו אומרת, הוא הרי בן של זה וזה, אתה לא מבין שאצלו הכל חייב להיות ישר עד הסוף? זאת אומרת, איך אומרת אשתו? לפי אבא שלו, הוא הרי בן של האדם הזה והזה. זאת אומרת, אתה לא מבין שאצל כזה האדם חייב להיות הכל ישר עד הסוף. הנה, זה בדיוק הנקודה. האוטומט הזה, איך שאשתו אמרה לי את זה, הוא הרי בן של זה וזה. זה בדיוק הנקודה. ברגע שילד רואה אצל אבא שלו את היושר בצורה ממש בכל, בפרטים הקטנים, בכסף הקטן, בדברים הקטנים, הוא יהיה כל ימי חייו ישר. זה צריכים לדעת שהדוגמה האישית, עכשיו, יושר צריך להיות גם במקום שאני מפסיד, גם במקום שאני משלם על זה מחיר. גם במקום שאני משלם על זה מחיר, אני ישר. זה הדוגמה האישית שמחנכת ילדים בצורה נכונה. עכשיו נתחיל לחזור להתחלה. נחזור להתחלה לאותו ילד שהוא גונב מסיבות הילדותיות. זאת אומרת, ילד שהוא מאוד מאוד ילדותי, אני רוצה משהו, אני לוקח את מה שאני רוצה. פשוט מהמקום ה... בבקשה?
אפשר לדעת למה ילד גונב וזה.
קודם כל, אתה רואה מה הוא גונב, ובאיזה גיל הוא גונב, ואיך הוא גונב. אם אתה רואה שכל מה שהוא גונב זה ברמה של לקחת סוכריה בלי רשות, אתה רואה את זה. אתה רואה שהילד אפילו גם לא יותר מדי מתאמץ להחביא את הגניבה. גם לא יותר מדי, הוא לא מנסה להיות ערמומי מדי, לא מנסה להיות... זה די שקוף, זה די שקוף הגניבה. הוא לא בא במקום... יש ילד שלקח שקל מהארנק של אמא וקנה לו סוכריה. אמא שואלת אותו, מאיפה היה לך, מאיפה יש לך את הסוכריה? קניתי. מאיפה קנית? היה לי שקל. מאיפה היה לך שקל? היה לי. זה הגבול ש... זאת אומרת, מה זה היה לי שקל? הוא לקח מאמא שלו מהארנק את אותו שקל. הוא רק לא אומר את זה, אבל כל השאר די ברור. יש ילד שכבר יותר מתחכם, מצאתי. מישהו נתן לי, או מצאתי, או... זה התחכמות כבר יותר רחוקה, זה כבר... יש דרגות, אתה רואה בצורה כמה הוא תמים בגניבה, או כמה הוא לא תמים בגניבה. זה בעצם אחד המודדים החשובים פה בנושא הזה. אבל נתמקד כרגע בילד הזה שהוא בא מהסיבה הילדותית. בדרך כלל, כשאני לוקח כזה ילד, ואני נותן לו שני תגובות על המעשה הזה של הגניבה. תגובה אחת, אני מאוד מצטער, מתייסר ומזדעזע. נורא כואב לי, נורא מזעזע אותי, אני מראה לו שאני, רע לי נורא אם זה מה שהוא עשה. התגובה הזאת של אני מזדעזע ורע לי וקשה לי מה שהוא עשה, נחרטת בנפש הילד, זה עובד. והדבר השני שאני צריך, זו הסברה. זו הסברה. אני מסביר לו מה רע בגניבה, למה אסור לגנוב, כמה זה משחית את הבן אדם. אני מסביר לו את כל הנושא של גניבה בצורה טובה. אני מסביר לו את העניין של אמונה בשם, את הגבולות של האמונה, את הגבולות של הגניבה, את הגבולות של האיסור. אם אני גם מראה לו תגובה של זעזוע וצער, וגם מראה לו, נותן לו הסברה, ברוב המקרים זה אמור להספיק, וזה אמור לעזור, ופחות או יותר פתרנו את הבעיה. כן, מבין מצוין. בהחלט כן. עכשיו, נעבור לילד השני. נעבור לילד שיש לו בעיה של מה שנקרא שליטה בדחפים. יש ילדים שיש להם קושי מאוד מאוד גדול עם שליטה בדחפים. אני רוצה משהו, זה חייב להיות, ואני לא שולט על הדחפים שלי. עכשיו, הוא לא רק גונב. הילדים האלה לא רק גונבים. הילדים האלה גם, כמו שאמרתי, הם מדברים מה שלא צריך, הם מרביצים, הם שונאים מישהו, אז הם לא יכולים להסתיר את זה. יש להם כל מיני בעיות של שליטה בדחפים. לפתור את הבעיה של שליטה בדחפים זה סוגיה. זה סוגיה מסובכת, לא פשוטה. קודם כל צריך ללמד את הילד שגם אם לא פתרנו את הבעיה של שליטה בדחפים, גניבות זה חוץ לתחום, זה לא במשחק. זאת אומרת, אנחנו חייבים לחלק את זה, לשניים. ילד שאין לו שליטה בדחפים, ילד שכל מה שהוא רוצה הוא חייב, זה בעיה שצריכה טיפול. וילד שגונב בגלל הסיבה הזאת, זה עוד טיפול. עכשיו, כשילד גונב בגלל שאין לו שליטה בדחפים, פירושו שהדחף יותר חזק ממנו. זה ההסבר. הכוח, הרצון לגנוב, יותר חזק מהשכל. וכשאני אסביר לו בשכל שאסור לגנוב, ולמה אסור לגנוב, ומה לא טוב בלגנוב, זה ישכנע אותו בדקה שדיברתי איתו, כשהוא יעמוד מצב של ניסיון, הוא כן יגנוב. למה? כי אין לו שליטה בדחפים, זה יותר חזק ממנו. ולכן כאן הפתרון הוא הפתרון הכוחני, לא הפתרון ההסברתי. כאן אנחנו חייבים לבוא עם פתרון כוחני, ואין הצעה אחרת. אין הצעה אחרת, רק הפתרון הכוחני. יש פסוק במשלי, שבט לסוס, מתג לחמור, סליחה, שוט לסוס, מתג לחמור ושבט לגב כסילים. כתוב פסוק במשלי, שוט לסוס, מתג לחמור ושבט לגב כסילים. אומר על זה הגאון בפירוש שלו על משלי, אומר הגאון, סוס נשען על רגליו הקדמיות, סליחה, סוס נשען על רגליו האחוריות ולכן הוא למרוץ, חמור נשען על רגליו הקדמיות ולכן הוא למסע. עכשיו, הוא לא אומר את זה כשיעור זואולוגיה, הגאון, את ההבדל בין סוס לחמור, הוא ממשיך ומסביר. סוס, כשאנחנו מרימים את השוט באוויר, הוא כבר מבין מה אנחנו רוצים, והוא יתחיל לרוץ מהר, עוד לפני שנתתי לו מכות. אני לא צריך להקות את השור, סוס, מספיק שהוא רואה את השוט באוויר, הוא כבר ירוץ. השוט, אומר הגאון, זה המוסר. זאת אומרת, יש אנשים שאני נותן להם מוסר, אני לא צריך לצעוק עליהם, אני לא צריך להניש אותם, לא צריך לעשות להם שום דבר, רק לתת להם מוסר, זה מספיק, כדי שהם יתקנו, יעשו את מה שצריך לעשות. יעשו את הדבר הזה נכון. זה סוג אחד של אנשים. חמור, הוא אומר, הוא רק למסע. מה פירוש רק למסע? הוא אומר, חמור לא מבין שום דבר. צריכים להוליך אותו במתג וכל דבר לחוד. הוא אומר, יש אנשים שאני חייב להדריך אותם בצורה מעשית על כל מצווה ומצווה, על כל פרט ופרט. מוסר לא עוזר להם, הם לא מבינים מוסר. הם צריכים הדרכה מעשית בכל נושא לחוד. זה אנשים ברמה יותר נמוכה, אבל אם אני אתן להם את הדרכה על כל פרט ופרט, זה יעבוד. הם יקבלו והם יקיימו והם יעשו. יש סוג שלישי של אנשים, הוא אומר, שלא יעזור להם לא מוסר ולא הדרכה ולא הכוונה. רק שבט לגב כסילים. זאת אומרת, יש מקרים שרק מכות. מכות זה לא דווקא מכות, מכות זה הפתרון הכוחני. זאת אומרת, יש מקרים שמוסר לא יעזור, הדרכה לא יעזור, ואני חייב להגיע לפתרון הכוחני. איך קורא הפסוק לאנשים האלה? הוא קורא להם כסילים. מה זה כסיל? המלבים במשלי אומר שכל מקום, במשלי מוזכר המון פעמים המילה כסיל, המון פסוקים יש עם המילה כסיל במשלי. אומר המלבים במשלי שכל מקום שמוזכר כסיל, כסיל זה אדם שהרגש שולט אצלו על השכל. ככה הוא מגדיר כסיל. אדם שהרגש שולט לו על השכל. מי זה האדם שהרגש שולט לו על השכל? זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו, אדם שאין לו שליטה בדחפים. הדחף הרגשי יותר חזק מהשכל. הדחפים של הרגש אצלו יותר חזקים מאשר השכל שלו. זה בדיוק הדמות של הכסיל. והילדים האלה, ולא רק ילדים, גם אנשים מבוגרים, יש כאלה, אין להם פתרון הסברתי. יש להם רק פתרון כוחני. רק זה עוזר להם, הפתרון הכוחני. עכשיו, ילד קטן, באמת הפתרון הכי טוב בשבילו, אני מדבר על באמת על כמו שהוא שאל, גיל 5, מה קורה עם ילד בגיל 5? הפתרון הכי טוב לילד בגיל 5 זה מכות. היום אסור להגיד את זה בכל רם, כי זה פלילי, אבל זה האמת, חוסך שבטו, שונא בנו. ילד בן 5, באמת הפתרון שלו זה מכות, ומכות לדברים האלה עוזרים. עוזרים. ילד יקבל מכות, הכוח של המכות יותר חזק מהכוח של הדחפים. זאת אומרת, אם דיברתי על משהו יותר חזק מהשכל, אני אביא משהו יותר חזק מהדחפים. מה יותר חזק מהדחפים? זה המכות. וילד קטן שגונב והוא קיבל מכות, זה עוזר. ילד יותר גדול היום בדור שלנו, זה בעיה, אי אפשר לתת מכות. אפילו שזה לא חכם ולא צודק, אבל אנחנו כבר לא יכולים, זהו, זה הדור. אנחנו חיים היום בדור שאי אפשר לתת מכות. בערך 9-10 זה נגמר, אי אפשר היום לתת מכות, אי אפשר. לא בגלל שזה, לא בגלל שזה, אני עוד שמעתי מגדליה אייזמן שהיה משגיח של כל תורה, אני עוד שמעתי ממנו שהוא אמר שכשהוא התחיל להיות משגיח בכל תורה, בחור שיעור בית ישיבי גדלה, זאת אומרת בחור אז, שיעור בית ישיבי גדלה זה היה כבר בחורים בני 20, הייתי יכול לתת לו סתירה בבית המדרש באמצע הסדר. הייתי יכול לתת לו סתירה על הפנים בבית המדרש באמצע הסדר. היום ילד בכיתה זין בחדר אי אפשר לעשות לו דבר כזה. אנחנו בבעיה, אנחנו בבעיה, אנחנו בבעיה לא פשוטה. לא פשוטה. כשאני הייתי ילד, גדלתי באקו בתור ילד. באקו היה לנו כיתה 80% היה ילדים עולים ממרוקו. היו מרוקאים. אני לא אשכח את זה. הילדים האלה שגדלו אצל האבא המרוקאי, אבא היה משהו אחד מתעצבן, לא חשוב מה, נותן לילד מכות. כן צודק, לא צודק, מגיע לו, לא מגיע לו, זה לא משנה. עכשיו, כמו שאומרים, תפס עצבים, נותן לילד מכות. מה היה קורה אחרי שהילד קיבל מכות? היה הולך ונשק לאבא את היד. אני זוכר את התקסים האלה. ילד שקיבל מכות היה ניגש מנשק לאבא את היד. ככה זה היה הולך. זה היה תרבות. זה היה תרבות. זה לא היה חינוך. זה תרבות. זה המנטליות. היום אותו ילד שנשק לאבא את היד, היום הוא כבר סבא, אותו ילד שהיה אז ילד, והיום אם הוא צועק על ילד בן 9, הילד לוקח את הפלאפון ומזמין לו משטרה. זה השינוי שהדור עבר. זה השינוי שהדור עבר, מי אותו ילד שמנשק לאבא את היד שקיבל מכות, עד הילד שמזמין לאבא משטרה, כי הוא רק צעק עליו, אפילו לא הרביץ לו. הדור עבר שינוי מאוד מאוד קיצוני לרעה, אנחנו הפסדנו כלים חינוכיים מאוד מאוד חשובים, אבל אי אפשר להיות בפעם, צריכים להיות בהיום, אין לנו ברירה, אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים לתת מכות, זה לא טוב, זה לא אפקטיבי, כי מכות עוזר אם כל הילדים מקבלים מכות. אם אף ילד לא מקבל מכות, אז העונש הזה כבר לא, הוא מחוץ לתחום. אפילו אני לא מפחד שהילד שלי ילך למשטרה וילשין וזה. עצם העובדה שהילדים אחרים אף אחד לא מקבל, זה הופך את העונש הזה למשהו שהוא חוץ לתחום. אין ברירה. אין ברירה. אז לכן אני לוקח את הילד הזה בן 10, בן 12, שהוא גונב. אני כבר לא יכול לתת לו מכות, אין לי את הכלי הזה. אבל בעצם, יש לנו הרבה הרבה כלים אחרים שהם לא פחות חזקים ממכות. הם לא פחות חזקים ממכות. יש לנו כלי שגם כן צריך להתייחס אליו כמו למכות לשני הכיוונים, גם לצד המועיל וגם לצד המזיק. יש לנו כלי של אלבון והשפלה. אני יכול לקחת ילד ולהשפיל אותו בצורה שהוא לא יכול לחיות עם כזאת השפלה, זה יכאב לו יותר ממכות. זה כלי מאוד מאוד מסוכן, זה סכין חרב פיפיות. זה כלי מסוכן כי לפעמים בגלל דברים כאלה מפסידים את הילד לגמרי. אבל בנושא כזה קיצוני, כמו גניבות, מותר וצריך להשתמש גם בכלי כזה. למה? כי גניבה יוצרת התמכרות. גניבה מעבר לערך של כן בסדר ולא בסדר, גניבה, מספרים סיפור, אני לא יודע אם הוא אמיתי או לא אמיתי בעובדות, אבל הוא ודאי אמיתי במסר. מספרים שסוקרטס בזמנו החליט שהוא עושה ניסיון. הוא יעבוד בכל המקצועות שבעולם, יעבוד בכל המקצועות שבעולם, כל מקצוע שבועיים, והוא ילמד איך, איך, מה מרגיש סנדלר, מה מרגיש נגר, מה מרגיש נפח, מה מרגיש רואה עיזים, מה מרגיש בנאי, הוא ילמד. ככה כל שבועיים הוא עבד מקצוע אחר. מקצוע האחרון שהוא עבד היה בקבץ נדבות. אחרי יומיים הוא הפסיק. אמרו לו, כל המקצועות עבדת שבועיים, למה פה יומיים? הוא אומר, הרגשתי שאני ממשיך עוד יומיים, אני לא נשאר בזה כל החיים. יש ב... ב, ב יש בכסף הקל, יש משהו ממכר. כשאדם מתרגל לקבל בקלות, כשאדם מתרגל לכסף הקל, יש בזה משהו ממכר. ואז אנחנו בצרות לכל החיים. זאת אומרת, ילד שגונב, ואנחנו לא בלמנו את זה, לא עצרנו את זה אצלו, הוא בסכנה להתמכרות בנושא הזה. זה לא יישאר רק במעשה הזה, סתם משהו גנב, פה 10 שקל, פה ממתק, פה המשחק, פה זה. זה הופך להיות התמכרות, זה התכונה. עכשיו, התמכרות, כשאנחנו נהיים מבוגרים, אנחנו בונים פילוסופיה, אנחנו בונים חבורה שלמה להסביר ולהוכיח שמותר לגנוב, שזה בסדר. לא שבאמת מותר לגנוב, אלא במקרה הזה, הבן אדם הזה מגיע לו. הבן אדם הזה, זה בסדר. המקרה הזה, זה צודק. הבעיה שלי, זה... אנחנו בונים פילוסופיה שלמה, איך להסביר ואיך להתיר ואיך יהיה אפשר לגנוב. אנחנו בונים את זה. זה תוצאה של התמכרות. האנשים שמתמכרים, יש להם, כמו שאומרים, אדם שמתמכר ל... ל, ל, ל לכסף כזה, עובר עליו 20 ו-30 יום כיפור, וכל יום כיפור הוא עומד ועושה וידוי ואומר גזלנו, ומרגיש שהכסף הזה זה מחוץ לגזלנו, זה מותר, זה בסדר. הוא לא בערב יום כיפר, הוא לא עושה תשובה ומוצא יום כיפר חוזר לחתור, הוא גם בתוך הגזלנו של יום כיפר לא מרגיש שפה הוא לא בסדר. זה הכוח של התמכרות בדברים האלה. זה הכוח של התמכרות בדברים האלה. ולכן חשוב נורא, חשוב נורא, כשילד מתחיל את התופעה של חוסר שליטה בדחפים, ללכת איתו כוחני בנושא של גניבות. לא הייתי מתחיל עם עונש הכי קשה, הייתי מתחיל עם עונש פחות קשה, כי לכל עונש יש גם נזקים, אז צריך לבוא בצורה הדרגתית, אבל ברור שההסברה לבד לא תעזור לכזה ילד, בשום אופן. ההסברה לא תעזור בגלל כמו שאמרתי, הדחף יותר חזק מהשכל. אני צריך משהו יותר חזק מהדחף, וזה העונשים. ברגע שילד מפחד מעונש, אז זה עוזר, אפשר לתת לו עונש שלוקחים לו משהו, שהוא לא יקבל משהו, שהוא לא יבוא לחתונה, שהוא לא יבוא לבר מצווה, שהוא לא יבוא לנסיעה מסוימת, שלא יקנו לו בגדים, מתי שקונים לכל הילדים בגדים. יש מגוון של אנשים שאני יכול לתת לילד, עוד לפני שהגעתי למה שנקרא, המכות או התחליף של המכות, נקרא לזה ככה. החלק הזה של הפגיעה בכבוד של ילד, של ההשפלה של ילד, היא בעצם סוג של אלימות חוקית. זאת אומרת, אני נותן לו מכות, אני נותן לו מכות, אבל בשיטה אחרת. אני נותן לו מכות, אבל... מה?
זה לא יגרום לו לקנות עכשיו, לא
ישים
לב על זה.
אתה שואל אם זה לא יגרום לו להחביא יותר טוב. ודאי שיש כזה סכנה, ואני צריך לעקוב אחריו. אבל תבין, ילד שגונב ב-90% מהמקרים, הוא גונב בשביל ליהנות מהכסף. אז קשה לו שפתאום יש לו צעצוע, או יש לו ממתק, או יש לו נגן, או יש לו זה, מאיפה יש לך את זה? אנחנו תמיד נגיע איתו, הוא לא כל כך יכול לגנוב ולהחביא. זה לא כמו השרים בממשלה, גם הם לא הצליחו, שגנבו והחזיקו כסף בשוויץ, היה בדור הקודם. היום הם קונים בתים בצפון תל אביב, ואחר כך יש להם הטלוויזיה, כבוד. הנה, כל מי שגנב, הם עולים על זה בקלות, הם מסתכלים כמה בתים יש להם, כמה כסף יש להם. איך יכול להיות שאדם ש לפני 30 שנה לא היה לו לחם לאכול, והיום יש לו בתים ב-30 מיליון, מאיפה? מאיפה הגיע 30 מיליון? אותו דבר זה עם הילד. הוא לא יכול, מה הוא יעשה עם הכסף שהוא גנב? מה הוא יעשה עם הדברים שהוא גנב? הוא חייב איכשהו לבטא את הצרכים שלו. הרי הדחפים זה לא לגנוב, הדחפים זה להשיג את מה שהוא רוצה להשיג. מה הדחפים שלו? הוא רוצה להשיג כל מיני דברים. אז אנחנו נעלה על זה שהוא גונב. הוא לא שם בבנק. מה?
זה
ברמה מסוימת, במקרים מסוימים, בהחלט כן. זאת אומרת, ילד שהוא רגיש, ילד שהוא רגיש, אז אם אני מראה לו שפגעת מאוד באבא, זה עונש, קשה מאוד. אבל יש המון ילדים שאין להם את הרגישות הזאת, הם לא נבלים. הם לא נבלים בבקשה? יש ילד שבן כהן לו קשר. יש הרבה מאוד ילדים שבן כהן להם כל כך קשר עם ההורים. אבל ניתוק הקשר זה בהחלט עונש, כן. כן, זה בהחלט עונש, ודאי. ודאי. בכל בית זה אחרת. בכל בית זה אחרת. איך אומרים? יש בית שהאישה... יש בית שהאישה היא אשת איש, ויש בית שהאישה היא איש אשת. תלוי. תלוי איזה בית יש לנו. אבל אין בזה כללים סגורים. אנחנו צריכים, בכל בית יש כללים אחרים, בכל ילד יש לו מבנה אישיות אחר. ואני זוכר, אני אספר לכם סיפור. היה לי פעם תלמיד בשיעור א' ישיבה קטנה, שכל יום בהפסקת צהריים היה לוקח מונית, ממלא אותה עם חברים, נוסע לגאולה, נכנסים למסעדה, אוכלים ארוחת צהריים טובה, והוא משלם גם את המונית, גם את המסעדה. ולאט לאט זה התפתח, והוא קונה להם, לזה הוא קונה בגד ים, לזה הוא קונה משקפת ים, לזה הוא קונה גלגל ים, לזה הוא קונה כזה סירה של ים, מזרון ים, כל פעם הוא קונה מתנות לחברים, ומסעדות ובילויים. העסק הזה עבר את הגבול, ועד שמישהו בא וסיפר לי. ואז קראתי לילד, והשאלה הראשונה ששאלתי אותו, כמובן, מאיפה הכסף? מדובר פה על סכומים אדירים של כסף. מתברר שאבא שלו, היה עסקן מאוד גדול, ובעסקנות של אבא שלו התגלגל הרבה מאוד כסף, כמויות גדולות מאוד של כסף. הוא היה נכנס כל לילה, כשההורים ישנים, היה נכנס לחדר שינה ב-2-3 בלילה, פותח את הארנק של אבא שלו, מוציא 100 או 200 דולר, אבא שלו בשום אופן לא היה מזהה מרוב הכמויות שהיה שם, הגלגולים של הכספים, אבא בכלל לא זיהה שחסר לו 100 או 200 דולר, והוא צובר אלפי דולרים בשיטות האלה, ושורף אותם בצורה הזאת. טוב, אני קראתי להורים וסיפרתי להם, תראו מה שקרה עם הבן שלכם, וסיפרתי להם את הסיפור. והם שאלו אותי מה לעשות. אבא באמת הודה שהוא לא הרגיש ולא ידע שחסר לו דולר אחד בארנק. ואז הם שאלו אותי מה לעשות. אמרתי להם, תראו, הבן שלכם צריך להרגיש שהשמיים נפלו, שקרה פה משהו היום ונורא, מה שהוא עשה היום ונורא. אז אמרתי להם, תכניסו אותו לחדר בבית, זה בית עם 12 ילדים. אמרתי, תכניסו אותו לחדר בבית, שהוא יישב שם סגור שבוע ימים, אף אחד לא מדבר איתו, אסור לו לצאת מהחדר הזה, רק ללכת לשירותים. זה הסיבה היחידה שיכול לצאת מהחדר. הוא צריך להיכנס לשירותים, בבקשה. לא לאכול, לא להתפלל, לא שום דבר. להתפלל, תתפלל בחדר, אין מניין, אין שום דבר. לאכול, יכניסו לך אוכל לחדר, תאכל לבד. ככה שבוע שלם. עשו את זה. מגיע ערב שבת, אמרתי להורים, אתם יושבים שולחן שבת, בית עם ילדים, יושבים שולחן שבת, הוא נשאר בחדר, מכניסים לו חלות, מצנבים, כל האוכל לחדר, הוא אוכל בחדר לבד, ואתם, סעודת שבת, כל המשפחה יושבים בסלון ואוכלים. טוב, ככה סיכמנו. מגיע ליל שבת, אבא עם הילדים הלכו לבית הכנסת, האמא התיישבה אחרי הדלקת נרות, והתחילה להגיד תהילים ולבכות. היא בכתה. האמא ישבה ובכתה, אמרה תהילים ובכתה, הילד בחדר, אם הדלת הייתה פתוחה, הוא רואה את האמא בוכה, והוא יושב בחדר מול האמא וגם בוכה. הילד ישב וגם בכה. ואז, כשאבא חוזר מבית הכנסת, היא מספרת לו מה שקרה, הוא בא אליי הביתה, בליל שבת. הוא אומר לי, תראה, פה אנחנו אוחזים. אמרתי לו, הכל בסדר. תכניס אותו לסעודת שבת, נגמר הסיפור. אם הילד ישב ובכה, נגמר. הכניס אותו לחדר, היום הילד הזה הוא ראש ישיבה. אני מספר לכם סיפור אמיתי. היום הילד הזה הוא ראש ישיבה. הוא עבר איזה זעזוע, וזה תיקן אותו. וזה תיקן אותו. זה סיפור על ילד שיעור א' ישיבה קטנה, זאת אומרת ילד בן 14. יש מה עשינו פה? העברנו את הילד איזה זעזוע רגשי וזה פתר את הבעיה. לפעמים ילד הוא כהי חושים, לא אכפת לו שהאימא בוכה, לא מזיז לו שום דבר, ואז אנחנו צריכים להגיע לפתרון יותר כוחני, יותר חזק. ברור שהפתרון הכי כוחני הוא צריך להיות הכי רחוק. תמיד צריכים לחפש את הפתרון הפחות. צריכים לחפש את הפתרון, אבל צריכים לדעת שבכל מחיר אסור לסיפור כזה לעבור ככה. אנחנו, ילד צריך לדעת, לגנוב זה כמו שאומרים חוץ לתחום. אין דבר כזה, לא גונבים. לא גונבים. נוסף לזה, כמובן שאנחנו צריכים לטפל בבעיה של חוסר שליטה בדחפים. שזה בעיה שאם לא נטפל בה בזמן, בטוח יהיה לו צרות בשלום בית, וגם בטוח יהיה לו צרות במקום עבודה, או מקום לימודים, או כל דבר שהוא יהיה בחיים. זאת אומרת, אנשים שיש להם חוסר שליטה בדחפים, זה פרשה שלמה של בעיות איתם בחיים. בכל מיני תחומים. בכל מיני תחומים. לפעמים ילד בגיל ההתבגרות כבר או בגיל יותר מבוגר הוא עדיין לא התפתח רגשית. דיברנו על זה שלפעמים ילד נשאר ילדותי והוא גונב מסיבות של ילדותיות, ובמיוחד כשזה משתלב עם התחושה של אני לא שווה. דיברנו על זה שיש ילד שגונב. אני פעם הגיע אליי בחור שגנב אלפי שקלים. שאלתי לו, מה עשית עם הכסף? הוא אומר, הכל מונח בארון, לא עשיתי כלום. הוא בכלל לא היה צריך כסף ולא השתמש עם הכסף ולא כלום. הוא גנב כדי להרגיש יותר חכם מכל העולם. היה לו בעיות רגשיות עם עצמו. מאיפה זה בא? מהרבה סיבות, נדבר על זה עם ירצה השם שבוע הבא, אבל יש הרבה ילדים שחיים עם בעיות רגשיות מאוד מאוד קשות בדימוי העצמי שלהם, ודרך הגניבה הם פותרים לעצמם את הבעיה. עכשיו פה, שוב פעם, יש לנו מצד אחד, אני צריך לתת לו הרגשה ש שעל ידי הגניבה הוא נהיה טיפש והוא לא נהיה חכם. זאת אומרת, קודם כל, לתת לו פרופורציות נכונות, איך להבין דברים ואיך להסתכל על דברים. הוא חי בהרגשה שהוא יותר חכם, במה אני חכם? בזה שאף אחד לא תפס אותי ולא יכול לתפוס אותי. אני גונב ואף אחד לא יודע ואף אחד לא יתפוס אותי, והוא חושב שבגלל זה הוא יותר חכם. עכשיו בוא נשאל, מי שעובר רמזור אדום ואין לו תאונה, הוא יותר חכם ממי שעובר רמזור ירוק? מישהו חושב שאם אדם עובר רמזור אדום ולא היה לו תאונה, הוא נהיה יותר חכם? זאת אומרת, זה שלא תפסו אותך, זה לא הופך אותך ליותר חכם, וזה שכן תפסו אותך, לא הופך אותך ליותר טיפש. כשאני הייתי ילד, אז לא היה כמו היום חלב בסקיות, מה שאנחנו קונים היום בחנות. כשאני הייתי ילד, היה מקצוע שקראו לו חלבן. היה אדם שהיה לו חמור עם עגלה, והוא היה לו קדים של חלב, והיה בא מבית לבית, וכל אישה הייתה יוצאת עם סיר, הייתה מבקשת ליטר, ליטר וחצי, חצי ליטר, הוא היה שופך לה את החלב מתוך הקד לתוך הסיר. זה החלב גם היה אז לא מפוסטר, היו צריכים להרתיח את זה. אבל ככה אז מכרו חלב. מכרו אז חלב מקדים לתוך סיר, היה לו כזה כלי של ליטר, הוא היה מוזג ליטר, ליטר וחצי, שתי ליטר, מה שרצו. וכמובן, שחלק מהחלבנים, היה להם ניסיון מאוד קשה, שאם רצו להרוויח יותר כסף, אז הכניסו מים בתוך החלב, ואז הם הרוויחו, מכרו את החלב בצורה כזאת, שכאילו הרוויחו עוד 20-25% על המים שנמכר בתור חלב. נכנס יהודי אחד לחזון איש, יש שני סיפורים על הערבוב של החלב. יש סיפור אחד פה בירושלים, שיהודי מאוד מאוד עני, עני מרוד, שחיתן בת, ולא היה לו פרוטה לעשות סעודה של חתונה, ואספו מכל מיני מקומות, אז כולם היו עניים בירושלים. בקושי גדול אספו קצת כסף, וקנו קצת בשר, ובישלו לחתונה של הבת שלו. ועשר דקות לפני החתונה, איזה ילד שפך חלב לתוך הסיר של הבשר. ומסכן היהודי העני הזה, אין משהו אחר, אין אוכל אחר. מה? איזה בושה יהיה לו, חתונה של בת שלו, אין אוכל. ואז רצו רב חיים זוננפלד. וסיפרו לו מה שקרה ושאלו אם יש צד ליתר. הצד ליתר כמובן זה אם יש 60 בבשר נגד החלב, ולא היה 60 בבשר נגד החלב. חיים זוננפלד אמר שיביאו מהר אליו את החלבן. הביאו את החלבן, לקח, סגר אותו בחדר, אמרנו, אני משביע אותך בכל החרמות של העולם, שתגיד לי אם הכנסת מים בתוך החלב. והתברר שבאמת הוא הכניס, ואז יצא שיש שישים, אם אני מחשב את המים, אז יש שישים נגד החלב, וככה התירו את, הסעודה הזאת. אבל הסיפור אחר, שבא מישהו לחזון איש ואמר לו, שיש כזה תופעה, יש כזה מציאות, שחלבנים רוצים להרוויח כסף, אז הם מכניסים מים בתוך החלב. אמר להם החזון איש, מי שחושב שאם הוא לא יכניס מים בחלב, לא יהיה לו פרנסה, אז באמת, אם הוא לא יכניס מים בחלב, באמת לא יהיה לו פרנסה. כי בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. ואם בן אדם חושב שבלי לגנוב הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו פרנסה, אז באמת יהיה ככה. ואז הוא רואה בחוש שהוא צודק, שהוא גונב, יש לו פרנסה, הוא לא גונב, אין לו פרנסה. והוא לא מבין שהוא עשה את זה לעצמו, כי בדרך שעוד הוא רוצה לילך, מוליכין אותו. זה משפט מאוד, מאוד יסודי שהחזוני שמר על הנושא הזה. הרבה פעמים צריכים להסביר לילד שאם אתה חושב שלא תפסו אותך, זה מראה שאתה חכם, לא תפסו אותך, כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. הקדוש ברוך הוא נותן לך את מה שאתה רוצה. אבל זה מזיק לך, וזה משחית אותך, ואין בזה שום חוכמה. זאת אומרת, יש פה צד הסברתי, שהרבה פעמים יכול להועיל לילדים האלה. הרבה פעמים אפשר להועיל להם בצורה הסברתית, אבל גם באותה הזדמנות צריך לטפל במערכת הרגשית שלהם ולעזור להם איך להתמודד עם עם התחושה של של הלא שווה. כי אין ילד שהוא לא שווה, לא קיים כזה ילד. אין ילד שהוא לא שווה. כל ילד יש בו נקודות חיוביות, יש בו נקודות פחות חיוביות, יש דברים שהוא מוצלח, יש דברים שהוא לא מוצלח, וכל ילד יש לו מגרש אחר איפה הוא מצוין גם כן. כל ילד גם יש מקומות שהוא ממש מצוין. רק מה? במבנה החברתי הרבה פעמים הנקודות הטובות שלו לא נותנות לו מעמד וכבוד בחברה. לא כל פרט, לא כל פרט נותן לילד מעמד וכבוד בחברה. יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד חיוביים. דוגמה, ילד שהוא מאוד וטרן. וטרן, מוכן לוותר על כל דבר שלו למען אחרים. זו תכונה נורא נורא חיובית. אין לה כבוד בחברה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, הוא נקרא פרייר. זאת אומרת, צוחקים עליו, הוא פרייר. אפשר לעבוד עליו, אפשר להוציא ממנו. אפשר לקחת לו. זאת אומרת, מסתכלים עליו בתור... באמת של החיים, ותרנות זה מידה נורא נורא טובה, נורא נורא אמיתית, נורא איכותית. בחברה היא לא נותנת כבוד. היא לא נותנת שום כבוד, שום דבר. והילד מרגיש שהוא לא שווה, כשבעצם יש לו דברים שהם מאוד מאוד שווים. והדבר השני שדיברתי היום זה יושר. כמה יושר נותן כבוד בחברה? מעט מאוד. מעט מאוד יש כבוד בחברה למי שמאוד ישר. באמת, זה ערך מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, הילד צריך להבין שהדימוי העצמי לא צריך להיות פונקציה של כבוד בחברה. צריך לעבוד איתו גם על זה, אבל צריך לדעת, כשילד גונב, אמרתי, צריך לדעת קודם כל למה הוא גונב. צריך לדעת שגניבה היא מסוכנת כי היא מייצרת התמכרות. זה הסכנה הכי גדולה שיש בגניבות. גניבה מייצרת התמכרות. זה, אף פעם זה לא נגמר ממתקים. תמיד זה מתחיל עם ממתקים, ואחר כך זה הולך הלאה. זה אף פעם לא נגמר שם. אף פעם. צריך לעצור את זה במקום הראשון, כן. אבל אף פעם גניבה לא נגמרת גניבה, צריך לזכור, גניבה זה הופך להיות בעיה במידות. זה לא רק מעשה שאסור, זה הופך להיות תכונה. גניבה זה הופך להיות תכונה. אדם מקבל את התכונה של גנב. זה עד כדי כך מגיע שחלק מהגנבים מסתכלים על מי שלא גונב כעל טיפש. הם לא מבינים את הטיפשות שלך, למה היה לך הזדמנות ולא לקחת? אתה טיפש. הם לא מבינים אחרת. עד כדי כך מתעוות להם המושגים. הם כבר מסתכלים עליך כמו על טיפש. זה קושי מאוד מאוד מסובך, מאוד לא פשוט. טוב, תודה רבה.